תפילה שלישי, צדקה. איפה מופיעה צדקה ברמז הזה? ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה יש לנו? אלול. יפה מאוד, זה צדקה. זאת אומרת, שלושה דברים מהווים את הבסיס, את המוטו, את המרכיב שמקדם אותנו לקראת קריאת רוע הגזרה. תשובה, תפילה, צדקה, שלושתם נמצאים בחודש אלול בפסוקים שנכתבים בראשי תיבות אלול. אחד, תשובה, ומעל השם. אחד, תפילה, אני לדודי, ואחד, צדקה, ומתנות לאביונים. נכון? עד כאן. נמשיך הלאה. יש בספרים שונים, קדמונים, יש דבר מאוד מעניין. מעל הביטוי ותשובה ותפילה וצדקה, יש אותיות קטנות, בדרכי הקבלה. ושם כתוב, מעל כל אחד מהביטויים האלה, משהו שמבטא אותו. למשל, מעל המילה, יש לנו את כל, ממון וצום. כל מה זה?
תפילה.
ממון זה? וצום זה? תשובה, יפה מאוד. שלושה דברים שמהווים את המוטו המרכזי של הדבר הזה. מצוין. מה הגימטריה של כל צדקה וכל צדקה וצום? 136. קודם כל זה אותו דבר. זו אותה גימטריה לשלושת הדברים האלה. צום, כל וממון. בסדר. עכשיו, כשאתה מחבר את שלושת הדברים האלה ביחד, 136 כפול 3 מקבלים? 408. 408, ראשי תיבות של באותיות מה זה? זאת, בזאת. נכון? בזאת, זה 408. אז במה הוא בוטח? בתפילה, תשובה וצדקה. ולמה הם באותו גימטריה? כדי להגיד, זה לא אחד יותר חשוב מהשני, תשובה היא חשובה. ובין אדם לחברו חשוב, והתפילה לקדוש ברוך הוא חשובה, ובעצם שלושתם זהים מבחינת החשיבות, ביחד, שעושים את שלושת הדברים האלה, תשובה, תפילה וצדקה, אז יכול דוד להגיד, לא יראה לי בי, למה? כי בזאת אני בוטח, בגימטריה הזאת של בזאת, זאת ב-408, שזה כולל את הכל. יפה, איך הייתם קוראים לזה? פשט, רמז, דרש או סוד? סוד, עד כדי סוד, אבל בוודאי שזה נראה רמז, נכון? בסדר. אז עד כאן זה רק ההקדמה להקדמה. אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, מה מיוחד בפרק הזה, שהוא פרק המהווה את הבסיס לעבודת חודש אלול. ולכן הגענו כאן עכשיו אל הפרק עצמו, ותשימו לב, כשלקחתי את הפרק הזה וסידרתי אותו על הגיליון, חילקתי אותו לשני חלקים. חלק אחד מתחיל בפסוק בעצם ב' או א' ומסתיים בפסוק ו', פרק שני, החלק השני מתחיל בעוד ז' ומסתיים בסוף הפרק. ואני רוצה לשאול אתכם, חברים יקרים, מדוע חילקתי אותו לשני חלקים? מדוע זה שונה מזה ויש לחלק אותו לשני חלקים, בבקשה. תגידו את זה גם מבחינה לשונית וגם מבחינה מהותית. קודם כל בוא נתחיל מבחינה לשונית. מה ההבדל בצורת הפנייה? בין הקדוש ברוך הוא לבין דוד בחלק הראשון, ומה צורת הפנייה בחלק השני. מה אתם אומרים? מחילה על הלשון פה, זה מזכיר לכם בטח ימים שכוחים שלמדנו לשון פעם. כן. יפה, תכף נגיע לזה, מצוין. אבל עוד תסתכלו רגע אחד בצורה בכלל לשונית. יפה, גוף שני או גוף שלישי או גוף שני או גוף שני. זאת אומרת, בחלק הראשון של הפרק דוד מדבר, הוא מדבר על השם. השם הוא גוף שלישי, הוא מדבר על השם. הוא אומר ככה, הוא אומר, השם, מעוז חיי, הוא, אני מבקש לשבת בנועם, השם לבקר ברלו, הוא בצור יורו ממני, נכון? זאת אומרת, אני מדבר עליו. בחלק השני, אני מדבר אליו, לך אמר ליבי. זאת אומרת, יש לנו כאן שני, את אסתר פניך ממני וכו' וכו'. רק בסוף יש עוד פעם קבל השם, זה כאילו הכרזה כזאת. אבל החלק השני כולו פנייה, והחלק הראשון הכרזה. בחלק הראשון בהכרזה הוא אומר, השם אני אגיד לכם, הוא מעוז חיי, ממי יפחד? הוא לא אומר, אתה מעוז חיי. הוא אומר, יש דבר כזה. וכן הלאה, אחת שאלתי, לא ממך, אלא אחת שאלתי, מאת השם. זה פנייה, הכרזה, אמירה, ביטחון, דבר גדול. מה בעצם דוד אומר בחצי הזה? וכאן אנחנו נכנסים שעכשיו אתה מדבר על התוכן. מה הוא אומר בחלק הראשון בגדול? מה הוא אומר בחלק הראשון בגדול? לא עוד כל הפרטים. ביטחון מוחלט. זאת אומרת, אין בכלל שאלות, אין ספקות בכלל. ממי יירא? ממי יפחד? בצור ירוממני, אותו צור של משה רבנו. בצור ירוממני. מה אני אעשה ואתה? אני אסתכל, אין שום בעיה. אחרי זה שאלתי מאת השם לחזור. מצאו. נשגבי ומושיעי. קרן אישי, אין עוד מלבדו, ביטחון מוחלט, הכל נפלא, הכל טוב, דומה הדבר לאיש אמונה, שמחובר לגמרי אל אור פני השם, הוא חי חיים מלאים ושלמים, כשהקדוש ברוך הוא מנחה דרכו, ואין לו בכלל לא ספקות ולא שאלות ולא תהיות ולא הכל, ממי יפחד, יש מחנה, יש מלחמה, יש בלגן, יש המון דברים, אין שום בעיה, הקדוש ברוך הוא איתי כל הזמן, בסדר? מה קורה בחצי השני? מה קורה בחצי השני? שמע השם, קולי יקרא, חנני, אמנני, לך אמר ליבי, הכוונה עליך אמר ליבי, לך זה, בקשו פניי, זאת אומרת, הלב שלי מייעץ לי, תתפלל לקדוש ברוך הוא, ולכן את פניך השם אבקש, כי אני כמעט הולך לי פה לגמרי, עזרתי היית, אל תתשני, אל תעזבני, אל תסתר פניך ממני, כי אין לי עם מי להתעסק יותר. אפילו אבי ואמי, שזה האנשים הקרובים אליי ביותר, הם כבר לא איתי. ואתה עוד יכול להושיעני, הורייני, מנחייני. אל תתנה לי בנפש צריי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה זה לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים? מה הכוונה? זהו, שלוש נקודות. זה כאילו כתוב, לולא האמנתי להיות בטוב אשר בארץ חיים, שלוש נקודות. אתם יודעים מה היה קורה לי? אם הייתי מאבד גם את האמונה האחרונה שלי, וזה האמונה בקדוש ברוך הוא, לפחות יש לי את הדבר הזה, יש לי את הרצון ואת היכולת, ואת המניע הפנימי להתפלל, תושיעני, אל תסתר פניך ממני. בסדר? זה כל כך שונה במצב, בתפיסה, שני החלקים האלה. תבין, מדובר בשני אנשים שונים לחלוטין. איך נראה האדם הראשון בפרק, בחלק הראשון? מאוד בטוח, מאוד איתן, מאוד חזק, הכל טוב, העולם כולו בא פה מצהיר אמירות אמונה מדהימות. כמובן שגם שמח וגם עומד למעלה, אתה בכלל מרגיש מרגשת רוממות. איך נראה אדם השני? נראה שפוך, מסכן, מבוהל, לא יודע אם ייצא מזה משהו. הוא כל כך מתפעל שהקדוש ברוך הוא לא יעזור אותו, הוא האחרון שנשאר עוד בתור פליטה. ממש נמצא במצב של הידרדרות, של נפילה מוחלטת לגמרי. זה שני אנשים שונים לחלוטין, שניהם יש מסר מאוד גדול. חלק הראשון, כמובן, הזבחה בו, לא, זבחי תרועה, השירה והזמרה להשם, ברוך השם, ריבונו של עולם עוזר. זה החלק הראשון. חלק השני, אני מתפלל, קבל השם, חזק ויאמץ לי בך, וקבל השם, אל תעזוב את החוט, את הקו הזה, שזה הקו שלך לריבונו של עולם. שני דברים שונים, כל כך, שני החלקים הללו, שונים זה מזה, עד כדי כך, שיש פירושים שרוצים להגיד, שזה שני פרקים נפרדים לגמרי. פרק ופרק, כמו שלפעמים יש דבר כזה. יש בתהילים כמה וכמה פרקים שבמסורה הם נפרדים ובשיטות אחרות הם מחוברים. כן, יש כמה וכמה. זה יכול להיות שני פרקים נפרדים. אבל עניות דעתי, דוד חשב על זה, שיחשבו על זה שזה אולי שני פרקים. ולכן הוא עשה פה תרגיל חשוב מאוד. הוא עשה דבר אחד. הוא רצה לבוא ולומר, חברים, אני רוצה להנחות אתכם שתסתכלו טוב בפרק ותראו כיצד פרק, החלק הראשון והחלק השני, שותפים במילים זהות. ברגע שתראו שיש מילים זהות, תבינו שיש פה רעיון אחד, שהוא מחובר, הוא לא נפרד. שימו לב בטבלה הזאת. בטבלה שמופיעה מתחת לפרק, יש לנו ככה, בפסוק א' פתיחה, שם השם כפול, נכון? בסוף סיום, שם השם כפול. במעבר בין החלק הראשון לחלק השני, גם יש לנו, השירה והזמרה להשם, שמה השם. זאת אומרת, קודם כל יש פה קונסטרוקציה יפה מאוד. קונסטרוקציה שאומרת יש התחלה, יש סוף, יש בריח תיכון, הכל מסודר, זה לא שני דברים מנותקים, זה דבר אחד שיש לו התחלה ויש לו סוף, ושניהם מופיעים אותו דבר. דבר אחד. דבר שני, תשימו לב למילים. אני קורא לכם מילה, ואתם תסתכלו איפה זה מופיע. אישי. איפה מופיע אישי בחלק הראשון? אישי, אישי, נכון? אוי ואישי, בחלק השני, יפה, צריי, בחלק הראשון, צרי בוי וי לי, פסוק ב', בפסוק ב', בחלק השני, אל תתנה לי בנפש צרי, ליבי, בחלק הראשון, לא יירא, ליבי, בחלק השני, יפה, חיי, יש חיי, בראשון, מעוז חיי, בשני, בארץ חיים, לחזות בנועם השם. יש לנו לחזות בנועם השם בחלק הראשון, ומה יש בחלק השני, די דומה, כמעט דומה, לראות בטוב השם, נכון? תסתר פניך, בחלק הראשון, יסתירני באולו, כן? ובחלק השני, אל תסתר פניך ממני. מה זה בא להגיד לנו לדעתכם? שזה ממש כביכול שני שלבים במהלך אחד, או שני אופנים, או שני פנים בדבר אחד, וזה צריך מה? לכאורה הוא ממש לא חוזר על עצמו, כי ראינו פה שני הופעות שהן ממש הופעות שונות לגמרי. בחלק הראשון מדובר על איש הביטחון, ובחלק השני מדובר על איש הבקשה, התפילה, האיש שמלא כמיהה, נכון? טוב, אפשר להבין את זה. אבל יש כאן שאלה יסודית, וכאן אנחנו ניכנס לליבה של הדברים. כי עד עכשיו למדנו רק ספרות של מבנה הפרק, שזה גם נראה לעניות דעתי דבר חשוב לראות אותו מדי פעם, לראות שעד כדי כך גדלותם של בעלי רוח הקודש, כגון דוד המלך, שלא רק אמר את כל אשר בלבבו, גם ידע לסדר את זה בצורה כל כך מדויקת, שאתה יכול להבין שיש כאן אמירה שהיא ככה ממש ממוקדת מטרה. אם הייתי צריך לשאול אתכם, הייתי רוצה לספר סיפור על אדם שמצד אחד יש לו משברים, ומצד שני יש לו תוצאות של כל כולם, הקדוש ברוך הוא עזר לו, והביטחון שלו אכן יצא טוב. מה היה החלק הראשון של הסיפור, ומה היה החלק השני של הסיפור לדעתכם?
הוא יתחיל הפוך, קודם כל הקשיים,
בקשות
ואחרי זה,
כאילו, להתחלה... נכון, יפה. מישהו פעם עבר משברים כאן? האם קרה פעם שאחרי המשבר, אדם בא והגיע לפתרון והחזיק חזק ואמר, האמנתי וזה עבד? כן, זה דבר מאוד הגיוני. אני נופל, ואז אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, בלך אמר לי, בקשו פניי, אני מבקש, אני רוצה וזה, ואז ניצולתי מהצרה, ואני יכול לבוא ולהגיד, ממי רע, ממי יפחד, למדתי שאין עוד מלבדו, והכל בכוחו ובעוצם ידו, מאוד הגיוני. אבל ההפוך נראה מוזר, זאת אומרת, מה קרה? הוא נמצא עכשיו במצב של גדלות כזאת. איך הוא מגיע אחר כך לנפילתיות כזאת? מה זה הגדלות הזאת של האמונה, של הביטחון, של החיבור, של המובהקות של הדבר הזה, שהוא כביכול, כביכול מהווה הקדמה לנפילות שיבואו אחר כך? יש כאן משהו מדהים. משהו שלעניות דעתי הוא הבסיס והשורש לכל עבודת התשובה, שאנחנו בכלל עוסקים, ובייחוד לעבודת התשובה, שאנחנו זוכים לעשות בדור שלנו, שזו התשובה הגדולה, התשובה מאהבה, התשובה של כל המהלך הגדול, שלימד אותנו הרב זצ"ל באורות התשובה. כדי להמחיש את הדבר הזה, ניגש לסיפור ידוע, והוא סיפורו של רבי אלעזר בן דורדיה. וזה בן דורדיה היה אדם שבגלל ניקיון הדף, לא רציתי לצלם את תחילת הגמרא בעבודה זרה. כי הגמרא לא מונעת עצמה מלספר חטאים נמוכים, שפלים, קשים, באמת שהוא לא פספס אפילו איזה עבירה אחת מעבר לים. מיד שכר עונייה, אפשר לעבור עבירה שם, הלך לשם. היה משהו עד כדי כך שביצעה בת קול ואמרה לאותו אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. נסגרו השערים, אין. ואז הגמרא מספרת כאן סיפור שלם, אני אגיד אותו בעל פה, שכביכול הוא בא עכשיו, יצא החוצה, הסתכל על סביבותיו, ראה הרים, גבעות, שמיים, ארץ, שמש, ירח, הוא בא אל כולם ואמר להם, אתם, שהרים, גבעות, בקשו רחמים עליי, די, נתקעתי, אין לי שום אפשרות, אני תקוע, בקשו עליי רחמים. ואז כל אחד מהם עונה, מה פתאום, אנחנו בצרות של עצמנו, מה אנחנו בקש עליך רחמים? אנחנו נמצאים בשלנו, הנה הגבעות אמותנה, גם אנחנו נמצאים בדין ובספק, לא יודעים, לא יכולים, טוב. ואז אנחנו מגיעים לשורה פה למטה. אמר, אחרי שהוא עשה את כל המסע הזה של הבדיקה בכל רחבי העולם, איפה יהיה מענה לשאלה הפנימית שלו, איפה ימצא מישהו שיוכל לעזור לו ולהוציא אותו מהמקום התקוע הזה. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הסתכל מסביב, חיפש, הלך את קצה העולם, נסע לי, אני לא יודע לאיפה, לתאילנד, כל מיני מקומות כדי למצוא תשובה לשאלה. בסופו של דבר הוא הסתכל, אין הדבר תלוי אלא בי, הסתכל אל עצמו. מה עשה? הניח ראשו בין ברכיו. מה זה הניח ראשו בין ברכיו? מה זה התנוחה הזאת? של תינוק, של עובר, נכון? הניח ראשו בין ברכיו, הכוונה היא, הוא הסתכל פנימה לרגעים הראשונים. הוא הסתכל פנימה לנקודת הכי 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 ראשונה שלו. הוא הסתכל, הוא התכנס, במקום להסתכל כל הזמן החוצה, ולהגיד, אתה תפתור לי את הבעיה. לא, אכלו לי, שתו לי, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. תגידו לו שזה זה בגללו, תגידו למפקד שזה... שום דבר, תעזוב אותי, אף אחד לא מתעניין. הוא מסתכל לתוך עצמו. הוא מסתכל לתוך עצמו לא סתם, אלא יש כאן ביטוי ציורי שאומר, הוא חוזר כאילו להיות עובר. הוא חוזר להיות ילד בתחילת הכל. הוא מסתכל ברגע הזה של היצירה שהתחיל הכל, 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 הכל. פתאום הוא מסתכל והוא רואה, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, ממש כמו איזו התכנסות מקסימלית לנקודה הבראשיתית הזאת, וגעה בי בחייה, עד שיצאה נשמתו. מרוב בכי. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. למה? כי איך קראו לאלעזר בן דורדיה מן השמיים? קראו לו רבי, רבי אלעזר בן דורדיה. לפני כמה שעות היית הפושע אלעזר בן דורדיה, ובדי הפכת להיות רבי אלעזר בן דורדיה. יש הקונה עולמו בכמה שנים, ויש הקונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. זאת אומרת, הם מהווים דוגמה אישית מדהימה, שהם מלמדים אותנו דרכי תשובה. מה זה הכוונה, יש קונה עולמו בשעה אחת? תסבירו, זה לא כפשט. קונה עולמו, אנחנו עושים, יש ביטוי כזה, נכון? הוא קנה את עולמו. משהו הרבה יותר, יש כאן משהו הרבה יותר מדויק. מה זה יש הקונה עולמו? כאשר הוא חיפש מבחוץ ומבחוץ, לא היה לו מענה, ואז הוא מסתכל פנימה לתוך עצמו, ואז כאשר הוא מסתכל פנימה לתוך עצמו, מה הוא רואה? את מה הוא רואה? מה הוא רואה? את עולמו. זאת אומרת, נקודת התשובה, המקום שבו אפשר להתהפך, זה ברגע שאני נגיע לנקודת הראשית, שם אני משוכנע שאני הייתי פעם טוב. אני משוכנע שיש שם החיים. אני משוכנע ששם נמצא משהו שאי אפשר לקלקל אותו, אפשר מקסימום להסתיר אותו. כמו אותה גמרא, שמדברת על התינוק שנמצא במאה אמו, ומה הוא עושה שם? לומד את כל התורה כולה. ברגע שהוא קם ויוצא מתוך בטן אמו, מה קורה במלאך וסותרו על פיו, והוא משכח את כל התורה כולה. מה המדרש הזה רוצה להגיד? המדרש הזה רוצה ללמד אותנו שמה, שבעצם כל החוכמה וכל הידע וכל הרגש וכל ההופעות וכל הדברים, בעצם איפה הן נמצאות? בתוכנו. לנו יש חיבור עם הטוב, יש לנו חיבור עם האמת, יש לנו חיבור עם החיים, יש לנו חיבור עם הדברים הנאצלים והגבוהים, לא כי מישהו סיפר לנו, אלא בעומק, בהגעה לנקודת האמת שלנו, זה הרגע שאנחנו נפגשים עם עצמנו. ורק כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, פתאום אלעזר בן דורדיה אומר, כל ימי בעצם רציתי להיות טוב. כשאני מסתכל על עצמי בפנים, אני אבין שכל החטאים האלה, כל הבלגנים האלה, זה חיצוני. זה דבר שבעצם, באמת לא רציתי אותו. אבל מה, העולם הסתבך, הכל הסתבך, היו הרים, היו גבעות, השמיים, היה ארץ, כולם. ואז הוא בא בשלב הראשון ואומר, חבר'ה, יש לי תירוצים, אני כל מיני דברים. אין תירוצים בדין, אין תירוצים. אז איך אתה מתקדם? אז אומר רבי אלעזר, תסתכל לתוך עצמך, תמצא את נקודות החוזק. את הנקודות האלה ששם אתה אומר, אני אומר, זה אני. זה אני, זה נמצא בתוכי. לא כי מישהו דחף לי, לא כי מישהו לחץ עליי. שם בפנים יש משהו מאוד מאוד עמוק. אנחנו רוצים להיות טובים. אנחנו רוצים לעשות רצונך. אנחנו רוצים להיות מחוברים אל הגודל. באמת אנחנו רוצים. לא בגלל שמישהו הבטיח לנו איזה שכר כזה, אבל באמת רוצים להיות מחוברים אל הגודל, להיות מחוברים אל הטוב, להיות... וזה נמצא שם. ולכן כאשר אלעזר בן דורדיה מסתכל לתוך עצמו, כמו עובר שמסתכל בתוך הרגעים הראשונים, בעצם העובר לומד את כל התורה, הוא לא לומד אותו, הוא לא יודע עברית, הוא לא יודע מה זה שור, הוא לא יודע מה זה פרה, הוא לא יודע ללמוד סוגיה בגמרא, אלא מה זה התורה של אותו עובר? זה נקודת האמת שהנשמה שנתן הקדוש ברוך הוא באדם, טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה, זה נמצא שם, הנשמה קיימת, היא שוקקת, היא שואלת, היא רוצה, היא גולכת, היא מתרוממת, היא רוצה גודל. ואז, כשאדם נולד, הוא שוכח את כל התורה כולה, כי העולם מתחיל להרעיש לו באוזניים. כל מיני דעות וכל מיני אידיאולוגיות וכל מיני מעגלים של... הנדסת תודעה זה נקרא בפעם קוראים לזה ככה, משהו פתאום, העולם פתאום צריך לראות איך שכולם חושבים שצריך, אבל איפה אני? משהו נמחק. ואז ברגע האמת, כשהוא ראה שהבחוץ לא יכול לתת פתרון, הוא התכנס לתוך עצמו, וגילה שם עוצמות אדירות, שזה עוצמה של טהרה וקדושה וגודל ואור, וזה בעצם הפך אותו להיות בעל תשובה. בעל תשובה שהפך להיות רבי אלעזר בן דודיה לימד אותנו שכדי להגיע לנקודת האמת צריך לא לחפש בחוץ. הבחוץ עוזר לנו, יושבים ולומדים תורה בבית המדרש, זה דבר נפלא כי זה בעצם הכלים שאיתם אנחנו יכולים לחשוף את מה שקיים בתוכנו. זה העבודה שלנו. אבל הנקודה היא להגיע לנקודה של החיבור אל האמת הפנימית שקיימת בתוכנו. זה מה שמלמד רב אלעזר בן דודיה. ולכן, נו, אז עכשיו, על פי האירוע הזה, אני רוצה לבקש מכם להסביר לי מה פשר המבנה של דוד השם אורי ואישי. נכון? בשביל זה סיפרתי, לא סיפרנו רק כדי ללמוד על אלעזר בן דודיה. מה הנקודה שבעצם הפרק, דוד המלך, כבעל תשובה גדול, הוא הקים מולה של תשובה, רוצה לומר לנו בעבודה הרוחנית שלנו, של עבודת התפילה, בפרק הזה של לדוד השם מורי ואישי. מה אומר דוד? ממה אני מתחיל ולמה אני מגיע? מה?
השם מורי ואישי.
אבל נראה לי שאני שואל על שאלת הוודאות והספק. מה קודם למה בסיפור שאמרנו עכשיו? הוודאות אל הספק או הספק אל הוודאות? מה רב אלעזר בן דודיה, כשהוא חזר לפנימיות שלו, מה הוא גילה בעצם? שמה היסוד של הכל? שיש ודאות פנימית. הוודאות הענקית הזאת, היא נתקלת אחרי זה בהרבה שמיני שאלה. יש הרבה נפילות, יש הרבה בלגנים, אבל קודם כל הביטחון הזה שיש בי את הדבר, זה קיים בתוכי. זאת אומרת, מה שדוד אומר, בקרוב אליי מרועים יכול להיות בשרי, זה הכוונה הצהרת כוונות, מה יש בי. יש לי בעיה, בפועל אני לא מצליח ליישם את זה, בפועל יש לי המון המון דברים שמפריעים לי, יש לי כמעט, זה מה שכתוב כאן בסוף, יש לי אל תסתר פניך ממני, אל תתשני, אל תעזבני, מה אל תתשני ואל תעזבני, מה? ממה?
בעצמי.
מלגלות את העצמי שלי. זאת אומרת, הנקודה הראשונית זה קודם כל דוד אומר, האמת היא אמת והוודאות היא וודאות, ומה שיש בי הוא דבר נצחי וחד משמעי, והוא קיים, ואני יכול להגיד עליו שיר הלל, שיש לי ביטחון אדיר, ומי יכול על הביטחון הזה בקדוש ברוך הוא? נפלא. ואז הוא בא ואומר, את כל מה שאמרנו, אם תכנן לך לא יראה לי בי, הרי בסופו של דבר אני משהו, אני לא סמרטוט. אם תקוב עליך בזאת אני בוטח, יש בי הצבעה, אני מצביע על נקודת החיים שלי. מה נקודת החיים שלי? שאחת שאלתי מי את השם אותה ובקש שבתי בבית השם כל ימי חיי. זאת אומרת, אני רוצה להיות מחובר לנקודה הזאת. אני באמת רוצה להיות מחובר לנקודה הזאת. באמת זאת שאלת החיים שלי. איפה אני מתחבר לבית השם? ולכן, אני יודע שגם כשיש מאבקים, יש לי סיכוי, ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, ואזבחה בו או לא, ואז דוד פונה. דמיינו את זה לעצמכם, כאילו דוד יושב וראשו בן ברכיו, כמו אלעזר בן דורדיה. עד פסוק וב, הוא אומר את זה כשהוא ככה עם הראש למטה, הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר, כן, כן, אני בטוח, כן, אני רוצה, כן, נשמה שנתת בי תאוריי. ואז הוא מרים את הראש, מה הוא רואה מסביבו? העולם בלגן. יש המון 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 סיבוכים, יש המון קשיים, יש המון דברים שאני ביום יום לא מצליח לחיות ככה. אני לא מצליח לחיות ככה. כי הרבה דברים מפילים אותי. ואז הוא עובר לחלק השני של התפילה. שמע השם קולי יקרא. אתה זוכר שלפני רגע אמרתי שאתה נמצא בקרבי? עכשיו תעזור לי להוציא את זה אל חיי המעשה, אל החיים שלי. אחר אמר לי בי, בקשו פניי. זאת אומרת, הלב שלי, שכל הזמן מתעסק בענייני השעה, הלב בפפנים שלו, אומר, תנסה להתחבר לקדושה, תנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן את פניך השם מבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, עזרתי היית, וכו' וכו' וכו'. מובן? קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. תמיד תקווה. למה תמיד תקווה? למה תמיד אנחנו נקווה? כי יש למה לקוות. עוד לא עבדה, תקוותנו. זה נמצא שם, זה נוכח שם, זה נמצא במקום. ומכיוון שכך, הפרק הזה הוא פרק, מה זה פרק הדרכה מדהים? אני אסביר לכם למה אני אומר שזה פרק הדרכה מדהים. בגלל שהמהלך הזה של התחברות אל הפנימיות שלנו והקשבה אליה, איפה בא לידי ביטוי הלכתי הכי מובהק במהלך הימים הנוראים? שאלה מורכבת קצת. איפה אנחנו מקשיבים לשקט?
שופר.
בשופר. נכון מאוד. השופר זה לא חיתוך דברים, אלא זה קול. לשמוע קול שופר. בקול, למה אנחנו מביאים את השופר לבית הכנסת? למה עיקר עבודת היום בראש השנה זה שופר? כי כביכול אנחנו אומרים ככה, מבחינת מילים אנחנו מבולבלים. אנחנו לא יודעים להגיד. אנחנו באמת לא יודעים, אתה אומר להמליך אותך, ריבונו של עולם. אנחנו לא מבינים מה זה. חיינו בעולם שלם שבו מכל אמצעי אמרו לנו שהשם הוא לא מלך. קשה לנו עם זה. ואתה רוצה שאנחנו נבוא ונמליך, קודם כל אנחנו צריכים להמליך אותו נכון. איך אנחנו ממליכים אותו נכון? בזה שאנחנו פותחים את הלב. מחפשים את השאלה אם ריבונו של עולם הוא מלך עלינו, האם באמת אנחנו בפנימיות שלנו נמצאים תחת מציאותו של הבורא יתברך? לא יודע. ואז אומרת התורה, כך שופר, צעק את הצעקה הכי טבעית שלך. אותה צעקה שכמו בעל חיים, שאין לו אלא חיתוך דיבור, אלא רק קול. תוציא את הקול הפנימי. תשאל מה אני באמת. תקשיב לכל שופר שיש בלב שלך. לפעמים הקול שופר הזה הוא חלק. לפעמים כל השופר הזה הוא רוטט. לפעמים כל השופר הזה הוא שבור. אבל יש שם בסוף קול פנימי שיוצא החוצה. זה מצוות התקיעה, להוציא את האוויר הפנימי החוצה. נכון? זה הרגע שבו אנחנו מסתכלים על הבפנים ולא על הבחוץ. ולכן בראש השנה לא מת... שמתם לב שיש 10 ימי תשובה, נכון? יש גם חודש אלול. מה עושים בעיקר כל הזמן? עושים, אשמנו בגדנו, נכון? איפה היום היחידי בשנה שבו לא מתוודים? בראש... כן, זה אחר, בראש השנה. יום השנה זה 10 ימי תשובה, למה לא מתוודים? למה לא אומרים אשמנו בגדנו בראש השנה? כי בראש השנה לא מתעסקים בפרטים, אלא מתעסקים בשאלת המהות. מי במרכז הפעולה? הקדוש ברוך הוא אנחנו. תעזוב אחרי זה, אם אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא, עכשיו תשאל את עצמך בעשרת ימי תשובה, מה קלקלתי ומה אני רוצה לתקן. אבל קודם כל בראש השנה תכריז הכרזה, תרים את הדגל. מה, מי נמצא במרכז? מה מפעיל את הכל? איך אתה עושה זה על ידי כל השופר? זה תחילת העבודה לפי התורה. לפי התורה מתחילים בראש השנה. נכון? לפי התורה יש איזה מצווה באלול? יש משהו באלול, חוץ מהידיעה שמשה רבנו נמצא על ההר, ויש איזה משהו, זה חיוב, משהו? לא. אז למה לנו יש את אלול?
כן, שופר, ברגע שהוא עלה, אז תקעו בשופר.
הם תקעו בשופר, אני מצוין.
זה
סוג של מנהג. אבל למה הקדמנו את אלול? למה הקדמנו את אלול? כי היה צריך, כי אנחנו לא יכולים לקפוץ ישר למדרגה הזאת. אנחנו צריכים קצת לבטש את עצמנו, ימים קודם, כדי שנגיע לראש השנה עם משהו רך בלב, ואז נוכל לשמוע את כל השופר, ייפתח, ואז להתחיל את עבודת הימים, שבסופו של דבר יום הכיפורים וחג הסוכות. הווה אומר שהתהליך הזה, בעצם אלול צריך להופיע בסוף, אבל הוא יתהפך, לכן אלול הוא הפוך באותיות. בסדר? כי בעצם בצד האמת, המוצרת אלול זה התשובה באה אחרי תקיעת השופר, אבל אנחנו הקדמנו את הכל. ללמדנו, מה למדנו? בסדר, חברים? מובן? מובן בעומק הלב פנימה? בהתפעלות הנפש? בהתרגשות אדירה? שבעצם אנחנו פה נפגשים עם עוצמה אדירה שדוד רוצה להעביר אלינו, ולכן הארי אמר שזה המזמור של הימים הללו. כי הימים האלה זה קודם כל אנחנו נפתחים למהות הפנימית שנמצאת בתוכנו, ומתוך כך אנחנו מתחילים אחר כך לבנות את הקומה, שהיא הקומה של התיקון, הקומה של ה... ובסופו של דבר מגיעים לתיקון הסופי. רק נקרא את הפרק, את הפסקה האחרונה של הרב, בורות התשובה, שוב למעיינים ולרוצים, יש כאן קטעים מדהימים, כי כל עניינה של תשובתה, התשובה של הרב, בורות התשובה, החידוש שלה, זה שהתשובה לא נמצאת שם, התשובה נמצאת כאן. וכל מה שצריך זה לפתוח את עצמנו, לפתוח את העולם כולו לקליטת האור הזה. אז רק קטע אחד עכשיו תראו לבד, בעמודה השנייה, אומר הרב, באחד הקטעים החזקים והמרגשים שאומר הרב, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, אדם לא מסתכל על עצמו, הוא כל מה נסוק בפוזות ובתודעות חיצוניות, והוא מזניח את הנשמה הטבעית שלו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל הופך להיות לא ברור. אין שום אמת, אפשר להיות כל דבר, ואף אחד לא יכול להגיד לאף אחד שום דבר, כי כל אחד יהיה משהו, במיוחד בדורנו, שפה שם אנחנו ממש רואים המחשה, כיצד הדבר הזה הגיע עד קצה הגבול. אדם יכול להחליט לקום בבוקר, להחליט שהוא חתול, אף אחד לא יכול להגיד לו שום דבר על זה. מה פירוש? למה? יש מישהו סיבה של להיות אדם זה יותר? אין דבר כזה. הכל נעשה מעורבב ומסופק, כי אני לא יודע מי אני. מי אני? והתשובה הראשית, כוונה מרכזית, שהיא מהירה את המחשקים מיד, שקודם כל נותנת נקודת מוצא לכל המהלך שיבוא אחר כך, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ייתן את ראשו בין ברכיו, בבחינת רב אלעזר בן דורדאיה ששואל את עצמו, לא בחוץ פותר לי את הבעיה, אלא מי אני? ומיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות, שזה הגודל הגדול, כי מהפרט אדם מגיע אל הכלל, וילך ויצעד הלאה, מעלה מעלה, בקדושה ובטהרה, ואז יש עבודה, ואז יש עבודה לתקן, כיוון שאני רואה את הפוטנציאל האדיר שקיים בתוכי. אני רואה את הייעוד המעשי הגדול שעומד בקצה הדרך, יש לי כבר מהלך. יש לי נקודת מוצא, יש לי נקודת מטרה. ועכשיו אני מביא לאיפה אני הולך. וילך ויצעד מעלה מעלה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, כמו שהזכרנו עכשיו בסיפורו של עזר בן דורדאיה, בין בעם שלם שעובר תהליכים כאלה, שהוא מברר את עצמו מי אנחנו, מה אנחנו, ועם ישראל עובר היום תהליכים מדהימים, קשים ולא פשוטים, של בירור הזהות שלו, בין בכל האנושיות אפילו בעולם כולו, שהעולם כולו ממתין לעם ישראל, תנו לנו את התשובה האמיתית ואנחנו נלך אחריכם, בין בתיקון כל ההוויה כולה, גם דברים שקשורים לעולמות עליונים לגמרי, שקלקולה בתמיד היא מה שהיא שוכחת. וזהו הרז אורו של משיח. הופעת נשמת העולם, שבהעירה או בהעירו ישוב העולם לשורש ההוויה, ואור השם עליו יגלה, ומקור התשובה הגדולה הזאת, ישאב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. עבודת חודש אלול זה לחזור אל עצמנו, לשאול את עצמנו מי אנחנו, להסתכל עמוק בתוך הדבר, לחיות אותו בהתרגשות ובהתלהבות ובאמונה גדולה, ואז המסלול, המהלך שאנחנו מתקדמים אליו בכל הימים הללו, מביא אותנו בסופו של דבר לגילוי השלם ביותר שיגיע בעזרת השם במהרה בימינו, ממש בשנה זו, במוצאי שביעית בן דוד בא, ונזכה לגאולה שלמה ולתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן.